שלום, חג שמח. אנחנו נמצאים כמעט בסיומו של מסע ארוך שהתחיל באלף באלול, אולי עוד אפילו בט"ו באב. מסע של ימים של עשייה, של עבודה מאוד מאוד גדולה. 30 יום ימי אלול, א' באלול, ספרדים קמים לסליחות, כ"ה באלול, אשכנזים, ראש השנה, שומעים אותי? ראש השנה א' בתשרי, יום שנברא בו אדם הראשון, עשרת ימי תשובה, עשרה בתשרי, יום הכיפורים, וארבעה ימים מופלאים עד שהגענו לתתוו בתשרי, חג הסוכות, ואנחנו לנים בצל האמונה. והנה אנחנו, הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו דרך ניסיונות, דרך צורך לחדש, להעמיק באמונתנו, ובמיוחד באמונת איתנו זו שאנו נמצאים בתוכה. אנחנו ביום ה-51 ליל הושענא רבה, הושענא ביום ה-51 מתחילת חודש אלול, ואנחנו זקוקים לישועה, זקוקים להצלחה וזקוקים לנחמה גדולה. הלילה, מטרים ספורים מישיבתנו, תיבנה ותיקונן ישיבת עטרת ירושלים. אחד מובחר מן החבורה, בתוך כל האירוע הנורא והימים המיוחדים האלה, אחד מיוחד מתוך החבורה, אמיתי, רם בישיבתנו, ישיבת עטרת ירושלים, מסר נפשו ונהרג, נרצח על ידי מחבל ערבי בן עוולה. ואנחנו נמצאים בימי החג, ימי השמחה, וכמובן שהשיעור שרציתי לתת נשאר בבית, דף המקורות המקורי נשאר בבית על המדף. מתוך כדי הדברים, ברשותכם, אחרי בקשת סליחתכם, נעיין בהיבט אחר, שכן בשר מבשרנו, ואנחנו כולנו עדיין מתנו מוטל לפנינו. נאמר מילה אחת, שתי מילים, הרב נחמיה אפילו קשה לומר. שהוא איננו איתנו, היה אדם מאוד שלם, מאוד תמים במובן היותר חיובי של המילה. הרב נחמיה הגיע בגיל 18 שהוא א' לישיבתנו, ישיבת עטרת כהנים, עטרת ירושלים, ועד היום הזה מונח בישיבה. רם אחראי על קבלת תלמידים חדשים, משיב, נושא ונותן בסדרי ערב, דמות מאוד מרכזית, שנים בישיבה, תלמיד מובהק של המרן, ראש הישיבה, הרב אבינר, כל כך טהור, טהור, זאת המילה. יש פה תלמידי הישיבה, כן? בוגרי הישיבה, תלמידי הישיבה, המילה היא טהור, אדם טהור, אין בו אפילו אבשה אחת של הקמומיות. אפשר אחת של תחכום פוליטי או ציני. היינו יושבים בארוחות צהריים, הרמים ביחד, והוא היה תמיד מוסיף לדיון את דברי הרב, מה הרב ציודה היה אומר. היית רוצה לדעת מה הרב ציודה היה אומר, יש לך את שתי כתובות. הרב אבינר, נחמיה. הרב נחמיה. טוב. ברשותכם, רציתי מעניין לעניין, באותו עניין, לנסות להתבונן בנקודה מסוימת. הגמרא אומרת מסכת פסחים, שכן, חכמים תקנו להם לישראל, שאומרו את ההליל על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה משנושאים ממנה. פרק ופרק אלה המועדים, החגים, צרה, צערנו אנחנו יודעים את פירושה של צרה, ולהיוושע מן הצרה. את צרה אל יעקב, וממנה יוושע. אם כן, אנחנו אומרים את פרקי ההלל, תהילים, קי"ג והלאה, כן, הליל השלם בימי החג. אבל כשאנחנו מתבוננים על הפרקים, פרקי ההלל, ובמיוחד פרק קי"ח, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, והלאה, הרבה אנשים מכירים את הפרק הזה מן הסידור, מן ההלל, אבל זה פרק בתהילים כמובן. כתוב פה פעם אחת, עודך כי עניתני ותהילי לישועה. והוא מסתיים, פותח, מסתיים במה שהוא פותח. הודו להשם כי ראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. סליחה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. במה שהוא פותח. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בדרך שבעולם, אדם נושע מן הצרה, הוא אומר הלל. ודוד המלך מוביל אותנו, מלמד אותנו, לומר את ההלל, הללויה, עלו עבדי השם, עלו את שם השם, יצאת ישראל ממצרים, השם זכרנו יברך, כן? אנחנו נושעים מן הצרה, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי? כוס ישועות אסר בשם השם אקרא, או ידעו להשם כי טוב, כי עולם חסדו. הדברים הם נפלאים עד למאוד. והנה, בסוף הפרק, סוף ההלל, קי"ח, דוד המלך נושא את קולו בזעקה ואומר, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. לכאורה, נכון היה לכתוב את ה... לפתוח את, ה... את ההלל באותה אמירה, באותה זעקה, בבקשת הישועה, אנא השם הושיע נא, וכשהקדוש ברוך הוא מושיע אותך, אתה מגיב באמירת ההלל. למה דוד המלך ממתין עם הזעקה הזו? אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, עד סוף הדברים. מפרשי הפשט, חלק מהם, אומרים שהפרקים האלה מדברים על בניין בית המקדש, ודוד המלך מדבר על האדם שמביא קורבן. הוא מביא קורבן, אז הוא אומר בסוף, על קורבנו, חטאת או עולה, הוא אומר, מבקש ישועה. כלומר, המשפט הזה הוא ממוקם בסוף, כי הוא מבטא אחרי ההלל השלם על בניין בית המקדש, אדם בא עם קורבנו, ומבקש ישועה, מבקש סליחה ומבקש הצלחה. אבל צילמתי מדברי תלמידו של הגר"א, גדול תלמידיו של הגר"א הוא כמובן הרב רב חיים מוולוז'ין, ומגדולי תלמידיו רב דובי טוויל, שיש לו ספר, יש לו ספר ידוע על הש"ס, על המסכתות נחלת דוד, וספר דרשות של עובד דוד, והוא מסביר הסבר אחר לגמרי. מיד ניגש להסבר הזה. לפני זה אני רוצה לשאול שאלה נוספת. והשאלה היא, אנחנו יודעים שחג הסוכות הוא חג מאוד מאוד כללי. בחג הסוכות נידונים על המים. איזה מים? שבכינרת? שבנחל דן? איזה מים? מה? שבכל העולם כולו. בפסח נידונים על התבואה שבכל העולם כולו. כלומר, כשפה מרכז המציאות, ארץ ישראל, הזמן הוא זמן של גשמים, וממחר אנחנו נתפלל על הגשמים, אחרותיים, אז הקדוש ברוך הוא מברך את העולם כולו במים, בגשמים. ואנחנו מגישים לפני ריבונו של עולם בית המקדש כמה פרים? 70 פרים. למה? כנגד 70 שרי אומות העולם. זאת אומרת שאנחנו, זה חג, זהו חג שהוא, שוב, בסיום המסע, אנחנו מבקשים לפני מריבונו של עולם לברך, לתקן את המציאות כולה. ונכון, ידוע דברי חז"ל על שמיני עצרת, לא להתבלבל, שמחת תורה זה גם לא דרבנן, זה לא מופיע במשנה בגמרא שמחת תורה, אלא החג האחרון שמסיים את סוכות הוא שמיני עצרת. שם מביאים פר אחד, זה סעודה קטנה אינטימית בינינו לבין ריבונו של עולם, אבל כל החג כולו הוא חג גלובלי, אפשר לומר. בצל האמונה שאנחנו נכנסים לסוכה מתברך העולם כולו. והנה כאן באה השאלה, איזה הפטרה אנחנו קוראים בראשון של סוכות? מה? אני לא שומע. אנחנו קוראים בראשון של סוכות מי הנביא זכריה, פרק, לא זוכר, י' ב' או י' ד' על מלחמת גוג ומגוג. לא מתאים, לכאורה. אתה נמצא בעיצומו של חג, שהקדוש ברוך הוא מברך את המציאות כולה דרכנו, עבורנו ודרכנו. ופתאום אתה קורא את ההפטרה היותר נוראה על מלחמה אדירה שישנה, מתרחשת, הייתה בינינו לבין כל אומות העולם, כולם נאספים עלינו. ובשבת, חול המועד, אנחנו מוצאי שבת, איזה פרק אנחנו קוראים בהפטרה? מיחזקאל, מה הנושא? גוג ומגוג. אז צריך להחליט, האם החג הזה הוא סוג של זיכרון בינינו לבין העם? דרכנו, העולם כולו מבורך, פתאום אתה באמצע מוצא איזושהי הפטרה, איזושהי על מלחמה נוראה, על בירור גדול וענק שנמצא בינינו לבין העם. שתי השאלות האלה, מדוע ענה השם מושיע ענה, נמצא בסוף העלל, ומה עושה מלחמת גוג ומגוג באמצע סוכות, שתי השאלות האלה, כמו שאומרים בישיבה, מתרצות אחת את השנייה. ובואו נקרא ביחד כמה שורות מדברי הרב דוד טביל בתת, וננסה להבין. יש כאן סוג של... ובילקוט, מביא הרב דובי טביל מן הילקוט, בסדר, הדפים חולקו? יש לכם דפים? ובילקוט, ילקוט שמעוני על הפסוק משיר השירים, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. ארבע אמירות שאומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אומר הילקוט, הראיני את מראיך בלולב וארבעת המינים. השמיעיני את קולך בהלל. ראשית אדם בא לבית כנסת, הוא בא עם לולב וארבעת המינים, נכון? הוא עוד לא אמר כלום. הראיני את מראיך, רואים אדם עם ארבעת מין, עם ארבעה מינים. השלב הבא, הוא אומר, הלל. אז לכן זה מתאים, הראיני את מראיך בלולב, השמיני את קולך בעלה. כי קולך ערב, בשעה שאתם אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ומראיך נווה באנה השם הושיע נא. אומר רב דובי טביל, אני קורא את השורות המודגשות. ויען, כי לקיחת ארבעה מינים הם הקודמים לאמירת ההלל. לזה אמר, הראיני את מראיך בלקיחת ארבעה מינים, ואחר כך השמיני את קולך בהלל. כי על ידי מעשה המצוות, אתם יושבים, יש פה איזשהו משפט מאוד מיוחד, וצריך להיות תלמיד, רב חיים וולוז'ין, תלמיד הגר"א בשביל לומר אותו, אתם יושבים? ברושר, כן? אומר הוא, אומר רב דובי טביל, הבית דוד, כי על ידי מעשה המצוות דארבעת המינים ישיגו, האדם משיג את זיו זוהר פני השם. אנחנו יודעים שארבעת המינים מבטאים חלקים באומה הישראלית, אלה עם תורה, אלה עם מצוות, אלה גם וגם, אלה בכלל לא, והם כולם ביחד מאוגדים בידינו, מרקדים בידינו, ואנחנו משיגים על ידי המצווה הזאת זיו אור הפנים. מעניין? ואמר עוד, השמיני את קולך בהלל, שיוקדם התראת הפנים נוכח האדון פני השם להשמעת קולם. כלומר, שני הדרשות הראשונות מובנות לנו. ראשית, הריני את מראיך עם ארבעת המינים, אחר כך השמיני את קולך. אבל הסיפה, סוף דבריהם, שאמרו כי קולך ערב בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ומראיך נווה באנה השם פסיק, הם המפליאים ומטמיעים על אוזן שומעת. מה הכוונה? מה הכוונה? מראיך נווה באנה השם הושיענה. אומר רב טובי טביל, אני מתחיל את דיבור המתחיל הבא. אתם רואים יש שורה מודגשת שכולם כתוב אולם סיום דבריהם? אתם רואים? סיום דבריהם שאמרו מראיך נווה באנה השם הושיענה, זה נסוב על מאמרם שם. שימו לב, שאלתי למה אנה השם הושיענה כתוב בסוף ההלל. האם זה מתכתב עם זה שבתחילת פרק קוף י' ח' מוזכרת מלחמת גוג ומגוג על שלושת סיבוביה? שלוש מלחמות עתידים להיות לנו עם גוג ומגוג, המילה עתידים לא מדויקת. אני אומר בסוף. אבל אנחנו אומרים בפתחיית פרק ופי ח' כל גויים סבבוני. מלחמת גוג ומגוג. סבוני גם סבבוני. סבוני כקוצים דוחו כ... Okay? שלוש מלחמות. אבל אין לי דוג. שבשלושת המלחמות האלה ידנו על העליונה. ימין השם רוממה. ימין השם עושה חיל. ימין השם רוממה. כלומר, אומר רב דובי תאבי, נסוב על מאמרם שם בילקוט, בני ירושלים, שימו לב, בפרק שקראנו, פרק י"ב בספר זכריה, בפסוק ב', יש פה תנ"ך זמין? בפרק י"ב בפסוק ב', זה לא תנ"ך לידך? כתוב שבמלחמת גוג ומגוג, שכל הגויים נאספים עלינו להילחם בנו, הנה, יש שלב מסוים שגם בני יהודה, כלומר חלקים מתוך האומה הישראלית, מצטרפים לגויים האלה ובאים במצור על ירושלים. אם חשבנו שהצרה היא רק צרה מבחוץ, במלחמת גוג ומגוג, אז הדבר הזה מניע איזשהו בירור פנימי שגם בני יהודה מצטרפים במצור על ירושלים. אומר הילקוט, בני ירושלים בפנים, מה הכוונה בפנים? בתוך ירושלים, שנמצאים במצור, הם אומרים, אנא השם הושיענה. ובני יהודה בחוץ, אומרים, אנא השם הצליחנה. אנא השם הושיענה, אומרים הנתונים במצור בני ירושלים. אנא השם הצליחנה, אומרים אלה שמשתתפים במצור, בני יהודה, יחד עם הגויים. עכשיו, תודו ש... מה תשובתכם לשאלה הבאה? אנא השם הושיע נא, שאומרים אנשי ירושלים, הושיע את מי? את? את? את עצמם, נכון? מה? ואנא השם הצליח נא, שאומרים בני יהודה, למי מתכוונים? באופן פשוט? הם מתכוונים על עצמם, שיצליחו במלחמה. זהו, שלא. בסוף פרק סמך ת' של תהילים, ובאגרות חלק א' של הרב קוק, מי אלה בני יהודה ובני ירושלים בכלל? בני ירושלים הם אנשי הקודש של האומה, זה קוד כזה. מגמת הקודש באומה, התורה והמצוות וכל המסתעף. בני יהודה זה מגמת החול שבאומה. שניהם חשובים. וכי אפשר לוותר על האוניברסיטאות? על הכבישים? על הביטחון? לא. על מגמת החול שבאומה אין לנו יכולים לוותר. אבל ודאי וודאי לא נוותר על מגמת הקודש. יש ששני המגמות האלה, שני המציאות האלה, נלחמות אחת בשנייה. ובמלחמת גוג ומגוג, כלומר, כשהגויים לוחצים עלינו ושמים רגלם על צווארנו, יש שמגמת החול באומה מצטרפת אל הגויים ללחוץ נגד הקודש. כך הוא מפרש. ובני ירושלים בפנים אומרים, אנא השם הושיענה. ובני יהודה מבחוץ אומרים, אנא השם הצליחנה. ותוכן כוונתם של חז"ל בילקוט מבוארת, כי הוא מוסב על מלחמת גוג ומגוג האחרונה, אשר לא יהיה אחריה שום מלחמה, אשר על זאת המלחמה נאמר, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. כאומרם שם בילקוט, על אותו המקרא שכתוב באותו פרק, תהילים קופיות ח', כל גויים סבבוני, אחד, סבוני גם סבבוני, סבוני כדבורים, כי זה מוסב על מלחמת גוג ומגוג, כי שלוש פעמים יעלה על ירושלים, ובמלחמה האחרונה יעלה עמו גם בני יהודה. ומבין את הרעיון. ולזה אמר אחרי זה, כל רינה וישוע, ימין השם רוממה, ימין השם רוממה על התשועה משלושת המלחמות האלה. עכשיו הוא מביא איזה משל. תודה. אם כבר תפתח לי בתהילים פרק סמך ת', תודה רבה. ממשיך רב דובי תאבי ומביא משל. מי אומר אנא השם הושיענה? מי שזקוק לדבר עד למאוד. אדם זקוק לאיזה דבר, נניח תרופה או אוכל, לחם, אין לו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אנא הצליח, אנא השם הושיענה. אבל אם אדם זקוק לאיזה דבר, הוא לא באמת בטוח שהוא צריך את הדבר הזה, או שהדבר הזה מוצלח, הוא טוב לו בכלל. הוא לא יגיד אנה השם הושיע אנה, הוא יגיד אנה השם הצליח אנה. זה מה שהוא אומר, נקרא את זה מהר. הבא לקנות או להשיג איזה דבר, אשר הוא יודע כי הוא טובתו בהחלט בלי שום ספק, ויקשה ממנו השגתו, קשה לו להשיג את הדבר, ישים פניו לחלות את פני השם, שיהיה עזרה לו להשיגו, ואז תהיה בקשתו בלשון החלטית למור, אנה השם הושיע אנה. היה בעזרתי להמציא לי הדבר. אולם אם הוא בעצמו מסתפק בדבר המבוקש, אם הוא טובתו, כשיבקש מעט השם שיצליחו בעניין, יאמר אנה השם הצליח אנה. ואז תהיה בקשתו בלשון הצלחה. ואז הוא חוזר אל ענייננו למכן את גוג ומגוג. ופה צפויה לנו סוג של הפתעה. כי אנשי ירושלים בפנים יאמרו אנה השם הושיע אנה. יען כי בקשתם היא החלטית. לא שיעה מיד צריהם הצרים עליהם. והם עצמם אולי לא יודעים בכלל, כן? כי אנשי יהודה שם בחוץ. אולם אנשי יהודה, מגמת החול, בניין החול, החולין של האומה, אלה שמנגדים את הקודש, ובפיהם רגש כל הזמן, אולי הרצון לבטל ולהתקיף את אותנו בני הישיבות ואת מגמת הקודש באומה. פה דוד המלך במשפט אחד חושף איפה הם נמצאים באמת, מה הם באמת רוצים. שימו לב, בהכרה שלהם, בכזית שכל, כזית מוח, הם אומרים, הם צרים עם גוג ומגוג על ירושלים. אבל, אולם, אנשי יהודה הצרים בחוץ, ליבם שלם עמכם, יושבי ירושלים. הם לא ידעו איך יבקשו. יען כי צר להם כה וכה. אם ינצחו, צר להם על יושבי ירושלים. אחיהם. ואם ינוצחו, צר להם על עצמם, על נפשם. לזאת יהיה בקשתם, אנה השם הצליח אנה, והכוונה ש... ינצחו אנשי ירושלים. אתם שומעים? לא שאין סתירה בין ירושלים ותל אביב. המושגים של היום. תל אביב מעוניינת שירושלים תנצח. באומקה דליבה. זה חשבתי, כמה צריכים אנחנו להיזהר ברגעים האלה. לא להתאפס, לזרוק אבני בליסטראות אחד על השני. הם אשמים, אנחנו אלה, אתה שומע בתקשורת, הפוליטיקאים, תיונאי, אנחנו לא נמצאים שם, הם בשלהם, אנחנו בשלנו. אנחנו נמצאים בית המדרש. לא רק היום, כל השנה כולה. לא נזוז, אחת שאלתי מעט השם. אתם יודעים מה זה האחת הזאת? שיבתי בבית השם כל ימי חיי. ולא נזוז מבית המדרש סנטימטר. מתי? כשהמראות האלה חונקים אותנו. אז לא נזוז בית המדרש. מה לנו בפרשנות הזאת? בתוך בית המדרש, בתוך בית המדרש, שם אנחנו חיים. משם אנחנו יונקים. וראש וראשון, זה הרב נחמיה. הוא היה תמיד כולל את כל, הוא היה אדם כלל ישראלי. לא שמעתי ממנו, מעולם לא שמעתי. אני שנים, 12, כמעט 10 שנים, יושב לידו יום יום בארוחת צהריים. לפעמים יש סוגיות קשות. מרן ראש הישיבה הרב אבינר, הוא מביא, אנחנו זוכים לשמש בקודש, מביא גם בישיבה, בארוחות צהריים, וגם בצוות הרמים, סוגיות, מעולם הרב נחמיה, ואנחנו דנים, מעולם הוא לא אמר מילה קשה ופוגענית כלפי אלה שמחוץ בית המדרש. מעולם. לפחות לא שמעתי. ואני ישבתי לידו, אתם יודעים, נכון? הם יגידו לכם איך אנחנו יושבים. הרב וינר, הרב אבישי, אנוכי הקטן, והרב נחמיה. מה? נכון או לא? זה האמת. אז הוא לא אמר את הדבר, מעולם. אז אנחנו צריכים לדעת, אנשי יהודה, ומאיפה אנחנו יודעים שאנשי יהודה מבטאים את מה שאני קורא מגמת החול, בניין הגוף של האומה? סוף סטילים פרק סמך ת', אומר דוד מלכנו, כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוע. מי ישב שם? לא כתוב אם הם עבדי השם או אוהבי השם. ישבו שם, כאילו פלוני אלמוני, אנשי יהודה. פסוק הבא, זרע עבדיו ינחלוה, לא רק ישבו שם, ינחלוה, זה כבר זרע עבדיו, ואחר כך עוד שלב, אוהבי שמו ישכנו, אתם רואים? שלבים. יהודה, מגמת החול באומה. כך אומר הרב באיגרות. אז אנחנו נפגשים פה עם מציאות של אנשי יהודה שצרים מנגון ירושלים, ובתוך ליבם הם אומרים, אנא ריבונו שלו מצליחה את אנשי ירושלים. לכן דוד המלך אומר את זה בסוף העלל, אנשים, בסוף העלל. כי גאולתנו היא לא זבנג וגמרנו, היא לא חד-ממדית, זה לא להדליק את האור ונגמר העניין. אומר המהר"ל פרק ל"ז של ספר נצח ישראל, בזמן המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, קודם מלכותו, אז אני לא מבין, מלך המשיח נגלה, אבל קודם מלכותו, אז אתה ידעת שמלך... המשבה השטחית באה אומרת כך, יש לנו צרות ועוד קצת, יבוא מלך המשיח, הכל יסתדר, זהו, שלא בדיוק, הכל, אנחנו לא חיים בעולם של שלמות, אלא בעולם של השתלמות. אין חד ממדיות. I never promise you a rose garden. אין פה גן של ורדים בעולמנו, בעל מעדן. ולכן, אומר המהר"ל, בזמן מלך המשיח, שיגלה במהרה בימינו, קודם מלכותו, אז מין תקופת ביניים כזאת, כבר אמרנו הלל, אמרנו כבר הלל. בסוף צריך עוד פעם להגיד על השם הושיענה. על מי? על אחינו בני יהודה. קודם מלכותו יהיה מלחמת גוג ומגוג. שכל האומות יעלו עליו למלחמה עד שינצח המשיח את הכל. אתם רואים? הוא כאן ועדיין צריך להילחם. ברור, בתוך ברור, בתוך ברור. דווקא מתוך המלחמה הזאת תושלם מלכותו של מלך המשיח. אתם חושבים זה להניף דגל? יחי אדוננו, נגמר. עיין שם, פרק ל"ז ל"ח בנצח ישראל. ועניין מלחמה זאת שיהיה מגוג ומגוג, כי כאשר אין המשיח במדרגתו האחרונה, הוא נמצא כבר. כי זה לא רק פרסונה, זה לא בן אדם. בסוף גם יהיה בן אדם כמובן. אבל זוהי תקופה, זה מהלך שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. אנחנו זוכים, אנחנו אנשים פשוטים. מה אנחנו? מה חיינו? צור את הדעות אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו זכינו מה שלא זכו גדולי אבותינו. הראשונים, התנאים, המוראים, והראשונים והאחרונים, רבי עקיבא איגר, היה נותן כל מה שיש לו בשביל להיות כמו אחד מכם פה, מכון מאיר, בזמן הגאולה והישועה. ומה? דברים פשוטים. המשיח נמצא, אבל הוא אינו במדרגתו האחרונה. שכל דבר בעולם, בתחילת מציאותו, אינו במעלתו העליונה. אז זה מה שאומר פה רב דוד טבי. הבנתם למה קוראים את גוג ומגוג בסוכות? דווקא בזמן השלמות הזאת, שאנחנו הולכים, פתחים, הולכים ונבנים, בצל האמונה, ומורידים שפע לכל העולמות. שפע, מעולמי עולמים עליונים אל תוככי המציאות. באנו ועל ידינו זה נעשה. בזכותנו זה נעשה. איך הגויים האלה מגיבים? הם בשלהם, אנחנו בשלנו. אנחנו רואים את גוג ומגוג, ועוד פעם, בראשון של סוכות, בשבת חול המועד, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אנחנו יודעים שימין השם רואה ממה. אז פתרנו את שתי השאלות. מדוע דוד המלך אומר, אנא השם בסוף? כי זה מכוון באמת, אם נלחם את גוג ומגוג, כתובה בתחילת הפרק. שאנחנו קוראים אותה דווקא בסוכות. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו ברורים עצומים ונוראים. ברשותכם, נתבונן במקום נוסף שחשבתי עליו הערב הזה. והאמת היא שגם לפני הערב הזה, הרי התבשרנו בשורות מסוג זה גם לפני שבת. משפחת איתם, השם ייקום דמם. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח את הכלים היותר עוצמתיים. דודי ירד לגנו, לקודשו שני. ידועה הגמרא בבא בתרא על שני האחים שמסרו נפשם להצלת לוד, כן? העלילו העלילה, הגויים כדרכם העלילו העלילה על אותה אחת, ואמרו שהם יהרגו את כל לוד. באו שני האחים, שכחתי את שמם, והם מסרו נפשם, מסרו נפשם, ואמרו שהם עשו לה את מה שאת הדבר הזה, את העלילה, והם נהרגו, וכל העיר ניצלה. אומרת הגמרא, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. למעלה, שם למעלה. כל התנאים והמוראים, תלמידי חכמים שבכל הדורות, הם נאמבר 2. ראשית, זה האנשים שנהרגו על קידוש השם. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. עכשיו, אני רוצה ברשותכם להביא עין איה. עין איה. בסוף שבת חלק ב' בפרק 14 סעיף ד' הוא דבר שנכון עד למאוד להתבונן בו הערב הזה, שמותנו מוטל לפנינו ואנחנו עוננים עוד לפני ההלוויה. מספרת הגמרא במסכת שבת בדף קוף ח', שני המוראים ישבו על גדות נהר בבבל, שמואל וקרנה ישבו על גדות הנהר שנקרא נהר המלך, כלומר נהר גדול. ופתאום הם רואים תמונה מיוחדת שלא איננה רגילה. הם רואים את גלי הנהר ככה, חזינו למאיה וקדלו ואחירי, כלומר הם ראו את מי הנהר שככה נעמדים ככה בצורה ככה של קיר ונהיים אחורים לכמה דקות, 3-4-5 דקות. הם יושבים שם, עסוקים בתורתם, והם רואים את התופעה הזאת. מה ההסבר? אמר לשמואל לקרנה, מה שקורה זה כך, ישנה איזושהי אונייה שצפה ושטה מארץ ישראל לבבל, והיא נושאת על גבה אחד מגדולי האומה, איש גדול, גברא רבא, קעתי ממערבה. והמים מסתירים את הצד שאותו אדם נמצא באונייה, כדי שיהיה צניעות, עניין של צניעות, ככה הגמרא מתארת. כלומר, האונייה נוסעת מבבל לארץ ישראל, על גבה נמצא המורה, רב יורד, זה רגע ירידה של רב מארץ ישראל לבבל. היה לו סיבה, הוא היה צריך להעמיד את היהדות הבבלית על תילה. יושבים שני המוראים, רואים שהנהר, הקדוש ברוך הוא, מעלה את מי הנהר כדי להסתיר את מקומו של רב, כדי שהוא יהיה במקום ככה צנוע. ואז הם הולכים ושואלים אותו שאלות. אמר לי, הם כותבים פה, הם שואלים אותו כמה שאלות. כמה שאלות. אחת השאלות היא השאלה הבאה. מניין לדם שהוא אדום? מניין לדם שהוא אדום? אולי יש אנשים שיש להם דם כחול? לא, זאת לא הכוונה. קח סיכת ביטחון ותעשה לך סריטה, והנה כמו שלי, ואתה תדע שאדם אדום. הגמרא עוסקת בדיני טהרת המשפחה, כמו שמובא פה ברש"י. מניין לדם שהוא אדום? אבל הרב בסעיף ד' מבאר לנו שהוא שואל אותו את השאלה הבאה. מניין לדם שהוא אדום? הדם הוא הנפש, נפשו של האדם. בדרך כלל דמו ונפשו של האדם יש בה כוח לחיות את אותו אדם שבו אנחנו מדברים, את גופו, את רוחו. יש אנשים שהדם שלהם הוא אדום, והוא יש בדמם להחיות את האומה כולה לדורי דורות. מניין לדם שהוא אדום? יש אנשים כאלה שהקדוש ברוך הוא יודע את טיב נשמתם. הם חוצבו ממחצב אחר של נשמות. שאנשים האלה, ביותם קדושים, ביותם מוסרים את נפשם, ברגע מסוים, כפי מה שקדוש ברוך הוא מוביל ויודע, ברגע הזה הם מחברים את עם ישראל לארץ ישראל לדורי דורות. חיבור טבעי מעבר למילים. מניין לדם שהוא אדום? איך אתה יודע שהנפש של אותו פלוני פתאום נהייתה נפש כללית? היא כבר לא מחיה את, את אותו בלבד. אומר הרב, התכונה הטבעית, הטבעית, הפשוטה, מעבר למילים, את הכל אפשר לבנות על השכל, על ההסברה, שמישהו מכם יגיד לי שהוא קשור להורים שלו, כי הם הסבירו לו, נתנו לו שיעורים בכיבוד אב ואם כשהוא היה קטן, בגן. אנחנו ההורים שלך, אתה חייב בכבודנו, אני אוהב אתכם. זה לא קרה ככה, נכון? כגמול עלי אמו. הוא נולד והתגדל בחיקם, ורק אחר כך הוא גם יודע לקרוא לו אבא ואמא. התכונה הטבעית, הטבעית שקשורה באומה בחיבת הארץ, שימו לב למשפט, אני חוזר למשפט הזה כי זה משפט... התכונה הטבעית, הטבעית, מעבר למילים, שנתקשרה באומה לאהוב, לחבב את הארץ, על ידי שפך הדם של גיבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת המלחמות, כאשר רצה האויב המחריב לקחת מהם את ארצם ולגרשם בתוכה, אפר לפיהם של האויב הזה, אפר לפיהם, קליפה שכמותם. אנחנו, כאשר האויב המחריב רוצה לקחת את ארצנו, יש מתוכנו בני עלייה שמוסרים נפשם בשפך דם של גיבורי ישראל. כמובן, זה לא מבחירה, אלא הרבה יותר מבחירה, מסירות נפש. הדם האדום הזה מורה על דבקות טבעית של מסירות נפש. דבקות טבעית של מסירות נפש שקבועה באומה בקשר עם החיבה הנצחית של הארץ, לנצח נצחים, לנצח נצחים. קדוש כזה, אדם כזה, שדודי ירד לגנו, הוא מוסר את הנפש, הוא הופך להיות נפשה וחלבה ודמה של האומה כולה לדורי תורות בקישורה אל ארצה. רק גבורה הם יוציאו מאיתנו המנובלים האלה. לא נתפס לשום קטנות, לשום מחלוקות. לא נזרוק על אנשי יהודה שום אבן, והם לא יזרקו עלינו. הכל מבורר לנו. תורת הרב ודברי חז"ל. אנחנו יוצאים ממאורות כאלה מחוזקים, קשורים ברתוקות אהבה אחד לשני. כולך יפה רעייתי ומומם בך. חולשה? לא במחננו. אם כן, אומר הרב, הדם האדום הזה, המורה על דבקות טבעית של מסירות נפש, הקבועה באומה, בקשר של חיבה נצחית עם הארץ, הוא קשור עם הברית הקדושה של הארץ. עד שכל הסיבות שבעולם לא יוכלו לנתק את הקשר הקדוש הזה, כל הסיבות שבעולם לא פוליטיות ולא אחרות, לא ביטחוניות, כמה הרב נחמיה שאף, איזה יהודי ירושלמי הוא היה, וכל רמח איבריו שסגדיו. ירושלמיות הוא שידר, ימשיך לשדר, ימשיך לחיות בתוכנו. אדרבה, מעצים אותנו, כל הדברים המקשרים את הכלל אל ארץ ירושתו, בין מצד הקדושה העליונה, שזה שייך ללימוד, לשעות וימים של תרחון על הכיסא בית המדרש, בין מצד ההיצמדות הטבעית הקשורה בברית הדם והנפש הישראלית. ועל זה הם שאלו אותו, מניין לדם שהוא אדום. קדוש ברוך הוא יראנו נפלאות, וישלחנו את הישועה ואת ההצלחה. בעזרת השם נצא מהחג הזה כוחות מחוזקים. קדוש ברוך הוא יראנו ישועה וגאולה. שער כוחכם, חלכם לאורייתא.